אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שוחחנו אתמול אודות ג'ייק אנג'לי, אותו פורע שיחד עם עשרות אחרים פרץ אל גבעת הקפיטול. דמותו נחרטה בזיכרון שכולנו בזכות הפרווה שלבש על גופו, הקרניים על ראשו והקעקועים הרבים שיתרו את גופו. הזכרנו את העובדה שעל גופו מקועקעים סמלים פגנים, כדוגמת עץ החיים הקלטי, הפטיש של תור ואחרים. הוא אינו היחיד, יותר ויותר אנחנו עדים לנקודת ממשק בתומכים. תומכי עליונות לבנה, QAnon ו-New Age נפגשים, או אמרו כאן בישראל, New Age מכחישי קורונה וחובבי 5G. אם תרצו, מושג חדש. קונספי רוחניות. נדבר על הממשק הזה, נעשה זאת עם הדוקטור עידו אורטוגזון, בלוגר וחוקר בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך, תודה לך שאתה איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
עד כמה זה חדש, הממשק הזה, החיבור הזה, הקונספי רוחניות הזו?
האמת שאם אנחנו רוצים להיזכר בפעם האחרונה שזה היה בהיסטוריה, אז זה באמת מחזיר אותנו לשוורצנגר בשנות ה-20 וה-30, כי הנאצים עצמם היו חובבים של קונספירציה, גם הרעיון הזה של איזושהי חבורה של יהודים שהם מנסים להשתלט על העולם וליצור איזשהו באמת סדר עולמי חדש, ומצד שני הם גם תמכו ברעיונות של רפואה אלטרנטיבית, חקלאות ביודינמית, אסטרולוגיה, טבעונות, כל מיני רעיונות אלטרנטיביים כאלה שהצמרת של המפלגה הנאצית מאוד קידמה. אז יש הדבר הזה שורשים עתיקים, אבל בגלגול החדש שלו זה משהו שאנחנו רואים אותו ככה בעשור האחרון, תופס תאוצה.
כמה רחוק אתה יכול לקחת אותי בזמן? אתה יכול לקחת אותי אל המאות הראשונות לספירה על כתות נוצריות שהאמינו כך שהאל שברא את העולם הוא איננו האל שאותו אנחנו צריכים לברך?
כן, טוב, זה באמת מחובר לכל הנושא של גנוזיס ולרעיון כזה שיש איזושהי אמת נסתרת, הסדר הקיים שכולנו ככה שכל האנשים מדברים עליו ולוקחים כמובן מאליו הוא משהו שקרי, כי מאחורי איזשהו צעיף או פרגוד נמצאת המציאות האמיתית, וזה חלק ממה שנותן את מוקד המשיכה של התורות האלה, הדבר האיזוטרי הזה, כלומר האמונה שלה, היכולת להחזיק בידע איזוטרי, ידע שהוא רק שמור למתי מעט, שכל האחרים לא יודעים אותו, אבל אני יודע אותו, ולכן אני מיוחד, והוא נותן לי את האפשרות להבין את העולם באופן שכל שאר האנשים סביבי פשוט לא יודעים, כי הם אלה שחיים בשקר. זאת התפיסה פה שחזקה, והיא מחברת באמת גם בין הקונספירציות, שזה האמונה הזאת בתיאוריות קשר, שכל השאר לא יודעים עליהם, לבין רוחניות שהרבה פעמים יש בה, מהאמונה הזאת שזה איזשהו ידע נסתר, ידע איזוטרי, שזה מונחים שאנחנו מכירים מהרבה מאוד תורות רוחניות.
אני מודה, אני קודם לשיחה הזו, זה לא תחום שצללתי לתוכו, אבל תכלס נשמע לי הגיוני, סלחו לי מאזינות ומאזינים, אם אתם עכשיו חושבים בשרה, אבל נשמע לי הגיוני, כשאני מחפש משהו, אז כנראה אני יודע משהו שהעולם הרגיל, הסדר, האבא, האמא, הממשלה, לא יודעים.
כן, אז אתה יודע, זה באמת, יש בזה מקור משיכה אדיר, וזה אני חושב בתקופה שלנו זה אנשים עם כל הסגרים והתסכול, ושהרבה מהתסכול הזה הוא כמובן גם לגיטימי, והרבה חשוב לומר גם שברוחניות ובתפיסות האלטרנטיביות יש הרבה ביקורת שהיא לא רק לגיטימית אלא חשובה על על האופן שהדמוקרטיה שם מתנהלת, על האופן שעולם הרפואה מתנהל, על המקום שהטכנולוגיה בעולם שלנו, זה הכל ביקורות חשובות שחשוב שיתמודד איתם, רק שלא בצורה הזאת הקונספירטיבית שמבוססת על כל מיני רעיונות של איזושהי מזימה גדולה של אנשים חורשי רע ועל הרבה מאוד שקרים ופשוט...
אבל כן, אבל השאלה איפה אנחנו שמים את הגבול? אני מבין, כל בר דעת מבין שהאמונה של קיו אנון שאובמה וקלינטון עומדים בראש רשת פדופילים, זה באמת, חברים, שחררו אותנו מהדלוזיות שלכם, כן? אבל שאלת ה-5G והקורונה אפילו, אולי אלה שאלות שכן כדאי לחקור בהם בשעה שאני בודק רוחניות.
כן, אז זה באמת שאלה מאוד מטרידה וחשובה בעידן הנוכחי, ומישהו כתב לאחרונה שמחכה פרס נובל לאדם שימצא את הדרך להתמודד עם תיאוריות קונספירציה, בלי צנזורה ובלי כפייה, ובאמת יש כאן בעיה בסיסית, כי יש הרבה תיאוריות ככה ביקורתיות, טענות של שמבקרות כל מיני חלקים בממסדים הקיימים, שאנחנו לא רוצים לזרוק את הכל ולומר זה הכל קונספירציה. אז איך מבדילים בין אחד לשני? אז יש פה באמת קודם כל תחום אפור גדול, ואני חושב שבגלל זה גם באמת חשיבה ביקורתית זה משהו חשוב, אבל בעיניי ההבדלים המרכזיים זה באמת קודם כל כשמוצאים את סוג החשיבה הזה הפרנואידי, שחושב שיש איזושהי מזימה, שיש בה הרבה מאוד אנשים שמעורבים, ויש להם איזשהו מניע לא ברור שהם רוצים לשלוט בעולם ושלכולם, להרוס את הכל בשביל כולם, אז כבר אנחנו מתקרבים בהחלט למחוזות הקונספירציה. מעבר לזה שבהרבה מקרים יש כאן גם קוראים שבאמת התכנים האלה הם מבוססים, מבחינת הסגנון והאופן וסגנונות ההנמקה האופן שהם מתבססים על נתונים שמאוד קל לראות שהם לא נכונים, אלה גם יכולים להיות רמזים, אבל פתרון קל או זה משהו שקשה למצוא לשאלה.
וזו שאלה מעניינת, כי אנחנו נמצאים באייג' של ה-new age, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים תנועה מאוד רחבה בשנים האחרונות, גם אצלנו כאן בישראל, בכל מיני דתות שונות, חזרה אל מקומות, אל מקורות הרוחניות, ואתה אומר לי שדווקא הנקודה הזו היא זו שיכולה להיות מסוכנת עבורנו.
כן, תראי,
יש
שם, אני חושב הסיפור הזה מאיר את אחד הצדדים הבעייתיים בעולם הרוחניות, למשל האמונה שהמחשבה בוראת מציאות, אני בורא את המציאות שלי, ואז כשאנשים שחיים בתוך הדבר הזה, בתוך חברת שפע, שבהם יכולים לחשוב את המחשבות האלה ולהאמין שכל דבר רע שקורה לבן אדם זה כנראה תוצאה של איזה בעיה אנרגטית שהיה באדם הזה, אבל הנה פתאום יש סגר ויש קורונה, והם לא יכולים להעלים את הקורונה עם מחשבה חיובית, ואז פתאום מחפשים איזשהו פתרון אחר, זאת אומרת, מחפשים איזשהו הסבר אחר, והמחשבה בוראת מציאות הזאת גם מתחבר באמת עם הסיפור של, למשל במקרה של QAnon, אבל באופן כללי, בחשיבה הקונספיריטואלית, כמו שקוראים לזה, המחשבה הזאת שמצד אחד יש את הקושרים האלה, שהקונספירציה, ומצד שני הדרך להתמודד בזה היא על ידי איזושהי קפיצה תודעתית, טרנספורמציה תודעתית. אז באמת הסוג הנטיות של ה-New Age, של החשבה קודם כל שהחוויה הסובייקטיבית, חוסר אמון במדע וברפואה ובטכנולוגיה, והאמונה בככה ידע איזוטרי, כל הדברים האלה הופכים אותו למאוד נוח לשלב בתוכו עקרונות של תיאוריות קונספירציה.
מילה לסיום ברשותך, איך לא שופכים את התינוק עם המים? אנחנו הרי לא יוצאים, בטח לא בשיחה הזו, בטח לא בתוכנית שלי, נגד רוחניות, נגד חיפוש.
כן, אני חושב שצריך באמת להתחיל ולומר, לא כל הרוחניות היא כזו, רוחניות היא דבר חשוב ונהדר, והבסיס שלה הוא קודם כל בחיפוש פנימי, בחיבור לערכים כמו נדיבות, כמו אהבה, כמו חמלה. את כל הדברים האלה אנחנו לא מוצאים בקונספיריטואליות שמעודדת הרבה פעמים שנאה והפניית אשמה לאחרים, ואני חושב שבמובן הזה קל לראות את ההבדל בין זרמים שהם באמת תורמים לאדם וליכולת שלו להיות בהרמוניה ולסייע לאחרים, ולעומת הדבר הזה שבסופו של דבר האפקט שלו הוא מזכיר יותר הרבה פעמים משהו שדוחה את האדם האנשים סביבו ומוביל דווקא לפרנויה ותסכול ושנאה לאחרים.
והנה, חיברנו בינך לבין ארנולד שוורצנגר, היית מאמין?
בשמחה.
I'll be back and you will be back, הדוקטור עידו ארטוקזון, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
שלום.
והנה אנחנו רצים מיד אל הנושא הבא שלנו, מה זיגמונד היה אומר? 82 שנים לאחר מותו של פרויד, טוקספייס, חברה בבעלות רוני ואורן פרנק, ישראלים, חברה שמציעה טיפולים פסיכולוגיים דרך הרשת, בהתכתבויות, ב-SMS'ים, אם תשלמו מספיק אז גם דרך הפייסטיים או הזום, היא תונפק ותיסחר בשווי של $1.4 מיליארד. $1.4 מיליארד, כך על פי הדיווח של הדמרקר. האם ההצלחה של החברה שהוקמה כבר לפני כמעט עשור דווקא עכשיו קשורה גם לעיתות קורונה? אנחנו נשאל, נעשה זאת עם הדוקטור מירב רוט, פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית, ראש התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך דוקטור רוט, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
את מחברת את ההצלחה ככה הבומבסטית הזאת לעיתות קורונה?
אני משערת שזה תרם לזה. אנחנו היינו ממש ברתיעה מאוד גדולה מטיפולי אונליין. אנחנו, אני מדברת על המוסדות של הטיפול הפסיכודינמי, הטיפול שעובד באמת כמו שהזכרת את זיגמונד, ההמצאה הזאת שהיא אגב בדיוק בת 120, ב-1900 הוא הוציא את פירוש החלום, אנחנו חוגגים 120 שנה, הייתה התנגדות מאוד גדולה לטיפולי אונליין, ולפני שנה כולנו עברנו מהפכה, כי החלופה הייתה בין להגיד, אנחנו נאמנים לשיטה שאומרת חייבים לפגוש אדם כדי להרגיש קשר, לבין להשאיר את האנשים שאנחנו מטפלים בהם ואחראים על מצבם הנפשי בזמן כל כך של מצוקה, להשאיר אותם בלעדינו.
אני רוצה לתת לך את הנתונים של טוקספייס, ותגידי לי אם גם אצלך ואצל הקולגות שלך, אלה נתונים פחות או יותר שנראים לך הגיוניים. הם מדווחים, הם דיווחו במאי על גידול של כ-70% בבסיס הלקוחות שלהם מאמצע פברואר. גידול של 500% במספר המטפלים שהיו מעוניינים להצטרף אל הפלטפורמה. גם את ראית בשנה האחרונה יותר אנשים מחפשים, מבקשים טיפול?
גם הייתה עלייה בצריכת הטיפול, וגם הייתה עלייה עצומה בטיפול אונליין. זאת אומרת, זה פשוט נכנס לתודעה של אנשים, שוב אני אומרת, גם של המטפלים. אנחנו היינו בטוחים, אתה יודע, אווירה, יש בתוכה את המילה אוויר. היינו בטוחים שבשביל להרגיש אווירה עם בן אדם, אתה צריך לשבת איתו, לחלוק איתו את אותו אוויר. ברגע שלא הייתה ברירה, והתחלנו לדבר דרך המסך, גילינו להפתעתנו, ובמובן הזה הם צודקים, שאני עדיין מעדיפה 10 תמונים פנים אל פנים, אבל זאת הייתה הפתעה גמורה לגלות שכל החוקיות של טיפול, מה שקוראים בטיפול יחסי העברה, בן אדם מעביר את עולמו הפנימי אל הקשר. זה קורה גם, זה חוצה את המסך. וכל הכלים שלנו, אנחנו משתמשים בהם, והטיפולים נשארים. אז אין לי ספק שהם צודקים. גם המצוקה עלתה, וגם הנגישות וההבנה שהטיפול כך אפשרי, גם זה מאוד עלה, זה נראה לי מאוד סביר.
האם עשית את באופן אישי טיפולי אונליין לפני קורונה, או שזה היה ממש חדש עבורך?
אני ממש סירבתי בתוקף, חשבתי שזה בניגוד למה שאני זקוקה לו, כדי להרגיש אדם באופן אינטימי.
אז מה הרגשת בטיפול הראשון כשהמחשב ככה, בטח היה לך מוזר נורא?
מאוד מוזר. הדיווח הכי גורף היה של עייפות מאוד מאוד גדולה, גם של המטופלים וגם של המטפלים, אבל של המטפלים יותר, כי אתה מטפל הרבה שעות ברצף דרך המסך, ותחושה של ניכור, אבל די מהר גילינו שהעייפות היא גם הפוכה. וגם כי יש אינטימיות מאוד מאוד גדולה. אתה יודע, כשאני ואתה פנים על פנים, צמוד צמוד, רואים כל דמעה בקצה העין, אי אפשר לפזר שתיקה על פני חדר, אי אפשר להסיט את המבט, או אפשר, אבל זה קצת מוזר כשזה פנים על פנים. יש בזה אינטנסיביות רגשית מאוד חזקה, שהיא מגויסת לתוך הטיפול.
אני חשבתי על זה טרם השיחה שלנו, ואמרתי לעצמי, כשאני הולך אל הפסיכולוג, אני מתלבש. כשאני מתקלח ומתלבש, אני כבר מרגיש יותר טוב, מעצם זה שעשיתי את המהלך הזה, מעצם זה שהלכתי אל המטפל שלי. כאן, פתאום את מקבלת מטופלים בפיג'מה שלהם, בשכלה שלהם, בבית המבולגן שלהם, אולי גם ילדים ברקע, אני לא בדיוק יודע מה המצב. זה נותן לך ראייה אותנטית יותר למצב שלהם?
קודם כל, אתה מאוד צודק, וזה חלק מהאתגרים של הטיפול הזה, זה שאני לא יודעת מאיפה אדם ידבר איתי. הוא יכול לדבר איתי מחדר השינה שלו, הילדים שלו יכולים להיות ברקע, הוא יכול לדבר מהאוטו. לפעמים גם את זה צריך להסדיר כדי שאיזשהו סדר עוד יישמר. אז מצד אחד כן, יש מבט אל מקומות שלא, שהם יכולים להיות מוסתרים במידה מסוימת, למרות שבקשר של טיפול אתה פוגש את הפירורים מתחת למיטה דרך הדיבור. אבל כן, זה חלק מהאתגר של המפגש הזה, וגם אולי אתה צודק שזה גם חלק מיתרונותיו, שהוא מפרק את המאורגנות של מפגש פנים אל פנים ושל התגייסות שיש למטופל כשהוא מגיע לחדר. אבל זה גם פוגם, זה גם פוגם. אני חייבת לסייג ולומר שיש משהו בבועה הזאת של חדר הטיפולים, שרק פה אנחנו נפגשים, וזה רק אני ואתה, ואין הפרעות, וזה מאוד חוזר על עצמו. יש משהו במטרונום הזה, בפעימה הזאת, שחוזרת על עצמה באותו מקום, באותו זמן. יש לה יתרונות אדירים. יש לזו גרביטציה שמצטרפת משבוע לשבוע, ויוצרת כוח שקשה לחמד, קשה להסביר אותו במילים. ובכל זאת נפגם. כשאפשר לדבר מכל מקום וכל
זהו, אז בוא נדבר רגע על המקום, לכל מקום הזה שלך כמטפלת. את עושה את הפגישות האלה בקליניקה שלך, או שגם את מצאת את עצמך עושה את זה באמצע הסלון עם הכביסה בצד?
לא, אני, מה שקרה, אחד הדברים שוב אתגרים, אחד הדברים שקרו בהתחלה זה שעוד לא היה קבל טוב בקליניקה, ואז למשל הייתי צריכה לעלות לחדר אחר. עכשיו זה בום, צריך להבין, אפרופו הבועה חוזרת על עצמה, בשביל מטופלים לראות אותי בחדר אחר. מה פתאום יש לי חדרים אחרים? איזו חוצפה, מה פתאום אני חיה בעוד מקומות בכלל? הייתה האשליה נפגמה כבר, כן? שזה רק אני ואתה רק פה תמיד. אבל מהר מאוד סידרתי קבל לתוך הקליניקה מאוד.
אני חייב להודות שאני לא רוצה לדעת כלום על החיים האישיים של המטפל שלי. אני ממש לא מעוניין לדעת כלום ושום דבר.
נכון מאוד. אז באמת, גם אתה לא רוצה לדעת על המטפל, וגם אני חושבת שהוא, יש משהו במקום שבו אנחנו רגילים לעבוד. זה כמו שאתם בימי קורונה מקליטים מהבית לעומת להקליט מהאולפן. יש, נכון, הלא מודע יודע להתגייס במקומות מסוימים לדברים מסוימים. אז אני עובדת בהחלט מהקליניקה, מאוד מהר העברתי. אני חושבת שהחשיבות של זה היא גדולה, שהמקום, וגם עבור המטופל וגם עבור עצמי, שאני במקום שבו אנחנו נפגשים. עדיין.
מה מצבנו הנפשי כמעט שנה אחרי?
אני משערת שזה משתנה איפה אנחנו נמצאים, ופה בישראל אולי אנחנו במצב קצת יותר טוב, זהיר מאוד במובן של החיסונים. יש פתאום אופק. היינו המון זמן באיזה מין לימבו. לא ידענו לאן זה ילך, היינו כלואים, הייתה איזה קלאוסטרופוביה, תחושה שזה יימשך לנצח, פתאום יש איזה אופק של השתנות, של יציאה. מצד שני יש אחוזי תמותה גבוהים וההידבקות היא עדיין גבוהה ויקח זמן לשקם את הערעור הזה שכולנו חווינו וגילינו, כן, שהאדמה יכולה ככה להישמת מתחת הרגליים, יש משבר כלכלי שיקח זמן כמובן לצאת ממנו. אני חושבת שהמצב עכשיו הוא אדמה רועדת כזאת לשני הכיוונים, צריך לשמור על עצמנו נפשית גם עכשיו מאוד.
למטופלות והמטופלים שלך יש עוד כסף לשלם לך?
למי שיש משלם, ואני חייבת להגיד באהבה גדולה לאוכלוסייה של המטפלים, זה שהרבה מטופלים שלא יכולים לשלם, ממשיכים לבוא לטיפול בלי תשלום או בתשלום מאוד מאוד מופחת. יש המון התחשבות של הקהילה המטפלת, וזה מאוד ראוי להערכה.
מילה לסיום ברשותך, הדוקטור רוט, את רואה את השיטה הזו ככה סוחפת גם את ישראל? את רואה עתיד כזה?
ישראל היא מקום קטן, אנחנו פחות זקוקים לזה כאן. אז ואנחנו אנשים שאוהבים מגע וקרבה. אנחנו לבנטינים. אז אני מאמינה שככל שנוכל, אנחנו נפגוש אנשים פנים על פנים.
הדוקטור מירב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, אני מודה לך עד מאוד, תודה שהיית איתי הבוקר.
תודה, בוקר טוב.
הוא נולד ב-1925 למשפחה חרדית בברוקלין, ניו יורק, היגר לישראל עוד טרם קום המדינה, השתתף במלחמת העצמאות והפך למתרגם מיוונית, אנגלית, צרפתית וגרמנית, גם למשורר חשוב. הספר הידוע ביותר שלו הוא דווקא ספר ילדים, שמולי קיפוד, עליו חתם בשם קוש, ראשי התיבות של קרמי ושושנה, שושנה אשתו דאז. במרכז הספר אתן זוכרות וזוכרים גדי, ילד צעיר שנותר חולה בבית וזוכה לביקור של קיפוד חביב. עכשיו, שנים 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 לאחר שספריו נעלמו מחנויות הספרים, נעשה עמו צדק, עמו ועם השירים שלו, ובהוצאת מקום לשירה רואים שני כרכים, אבים מקיפים של תת קרמי כל השירים. כשהם אומרים כל השירים, הם מתכוונים כל השירים. עורך הספר, הסופר יובל יבנה, נמצא איתנו הבוקר. שלום יובל.
שלום, בוקר טוב.
לצדך, הסופרת, העורכת, חברתנו, הדוקטור יערה שחורי, שלום גם לך.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל איתך ברשותך יובל, אתה פגשת אותו, את תת קרמי?
פגשתי אותו פעם אחת בפגישה שאני כותב עליה גם ב... מבוא לספר, וזה היה לפני המון שנים, לא ידעתי שזה הוא, ישב עם אשתו לילה.
השלישית.
השלישית, נכון, שמאז הפכנו גם לידידים, והיא הייתה מאוד משמעותית במסע להוצאת הספר הזה. ישבתי עם חברים בפאב ירושלמי, ראינו זוג שמשך את תשומת ליבנו, כי הגבר היה הרבה יותר מבוגר מהאישה, והתחלנו לנחש האם היא הבת שלו, אחותו, מאהבת. בסוף שלחנו אחד מאיתנו לשאול, תקפנו אחריו בתחילו ורחימו, ולהפתעתנו ושמחתנו, לא רק שהם לא נעלבו או התעצבנו, אלא הם הזמינו אותו לשבת והזמינו את כולנו, ואני לא זוכר בדיוק את תוכן השיחה, אבל אני זוכר שהיא נסבה על שירה ועל אומנות, והיה בה משהו מאוד מאוד חזק, זה היה הפגישה היחידה שהייתה לי עם קרמי.
אתה כאמור סופר וגם מוסיקאי, מתי התאהבת בו? אתה זוכר את הרגע? אתה זוכר את השיר שהתאהבת בו?
האמת שאני לא זוכר את השיר הספציפי, אבל מכיוון שלחנתי שירים שלו שנכללים באלבום שהשמעתם ממנו את פגישה ברחוב, אני חושב שהשיר כאן הקברנית שאני שר ונכלל שם, זה שיר ש... אני זוכר בוודאות שהוא מאוד תפס אותי בעוצמות שלו.
ולצדך, אתה יכול לקרוא לנו מתוכו?
אני יכול, כן, אני חושב שאני די זוכר אותו בעל פה. הוא מתחיל ככה, כאן הקברנית, אנחנו טסים בגובה רב מאוד, בגבעים האלה אין שחר לאקלים וזמן, אנחנו גונבים את הגבולות. ואני חושב שהשיר הזה הוא דוגמה מצוינת לפואטיקה של קרמי, שלוקחת משהו לגמרי יומיומי שמוכר לכולנו, בעידן הטיסות המוזלות, הקן הקברנית שפונה אל הנושאים בצורה מאוד שגרתית, עם מזג האוויר וכמה הטיסה תיקח, אבל בשיר הזה, קן הקברנית, המסע הזה הופך למסע מופלא, עם שערי שמיים, בלולי אש ומים, כלומר יש, פתאום הדבר היומיומי הזה הופך למשהו פלאי, ואני חושב שזה מאוד אופייני לשירה של
קרמי. ואם הדברים האלה באמת כל כך נוגעים, וגם אני בעקבות ההכנה לקראת השיחה איתכם, גם אני ככה פשפשתי בספרים ובזיכרון, ונזכרתי כמה אני אוהב אותו. אם כך, מדוע הוא נעלם מחנויות הספרים, יובל?
שאלה מצוינת. תראה, אני חושב שיש פה כמה דברים. קודם כל, הוא לא היה אף פעם חלק מ... קבוצות מהפוליטיקה של השירה. כלומר, זה דבר אחד. הרבה אנשים אוהבים את השירה שלו, אבל אני לא חושב שהיה לו קשר למוקדי הכוח שמקבלים החלטות את מי מוציאים, ואני חושב שזה קשור גם למצב שוק הספרים היום, כי במסע הזה שעשיתי עם לילך, על מנתו של קרמי, אז ראינו, ניסינו קודם כל את ההוצאות הגדולות, ולמרות שזמורה למשל, שמחזיקה ברוב הזכויות, הייתה מאוד נדיבה, וזה ראוי להערכה, ונתנה לנו את הרשות להשתמש, אבל הם לא רצו לקחת על עצמם את המשימה הזו, ולהוציא, כי זה עבודה קשה שמצריכה המון השקעה, ו... מבחינה כלכלית.
לא, זה באמת, זה, בו... באמת, זה באמת עשייה של אהבה מאוד גדולה, הספרים האלה, שני הכרכים האלה שהוצאתם. אני רוצה לעבור אלייך, ברשותך, דוקטור יערה שחורי. מתי את התאהבת?
אני זוכרת שפעם ראשונה שקראתי שיר שלו, הייתי בצבא, ושמעתי, והוא היה שונה מאוד מכל מה שהכרתי. קראתי שירים, זה מה שאהבתי לעשות, לצערי גם כתבתי, לאו דווקא טובים, זה היה... זה מה שעושים בשנים האלה. על עמות הנוגות. זה היה...
והנה, העדת על עצמך כהנוגה, כן.
הנוגה, נו, בסדר. לפחות בשנים האלה. אני זוכרת שחברה שלי הקריאה לנו שיר שנקרא, היא הייתה יותר מתוחכמת ממני, והיא קראה באוזננו שיר שנקרא טריולט פגום. אז גם הייתי צריכה להבין מה זה טריולט, לא ידעתי שזו צורה שירית, ואיך כותבים אותה ופוגמים בבו זמנית, ומין וידוי של גבר. מצאתי את זה עכשיו, אם אתה רוצה אני אקרא אותו.
אני אשמח, עכשיו אני כבר סקרן.
אוקיי, לא תכננתי, אז נראה כך. ושוב נדרתי לא לכתוב שירים, ולא להתגרד מול פני ראי. ההכרה המקרקרת וי, ומתפוררת במילים של דווי. הגוף המיוסר שר על אליי, אל מעלות קדושים וטהורים. כל אלה כבר היו לי לזרים. לכן נדרתי לא לכתוב שירים, ולא להתגרד מול פני ראי. זאת אומרת, יש כאן שיר שבו הוא מסביר למה הוא לא כותב שירים, אבל הוא כותב את השיר. לא להתגרד, זה גם לא להתגרד בחרס של איוב, זה גם הרעים הם ככה שולחים אותנו קצת ראי, זה קצת עמיחי, אבל הוא לוקח אותו למין, כל הזמן נראה לי שהוא... לוקח אצבע ומוריד את האפאף קצת למטה ואומר,
אני
כאן מתחבר, ולא ברצינות.
אני כאן מתחבר למה שאת אומרת, יערה, כי עם כל, עם כל הקומות שנשים עליו ועל המילים שלו ועל השירים שלו, עדיין, וזה היופי בעיניי של טט קרמי, שהוא מאוד מאוד פשוט. גם אם עבורכם כחוקרים הוא לא פשוט, ואתם מוצאים כל מיני רבדים וקומות, עדיין גם הקורא והקוראת מן השורה יכולים לאהוב עד מאוד את המשחקיות שבתוך השירים שלו.
אני מסכימה לחלוטין, אני חושבת שזו משחקיות שכדי להגיע לפשטות הזאת צריך לעבוד קשה. יכול להיות שאתה עובד קשה לא בזמן כתיבת השיר אלא קודם, כשאתה מכיר, הוא באמת, ההיכרות שלו עם המקורות היהודיים, אין שנית, קשה למצוא מישהו ששלט באופן הזה. ואז דווקא כשהוא מטמיע זה, הוא לא כל הזמן אומר, שימו לב, שימו לב, אני מרפרר פה לשירת הים.
אני יודע יותר מכם, אני יותר חכם מכם.
זה פשוט, פשוט, פשוט. ובפנים משוקע המון. אתה יכול, אתה מרגיש את זה גם אם אתה לא יודע. אבל זה הופך להיות כל כך עברית יומיומית. הזכרת את שמולי כיפוד. זה ספר שנכתב לילדים שנות ה-50, הוא כתב את זה לבן שלו גדי. עד היום אנחנו קוראים אותו. כי יש שם משהו כל כך פשוט ויפה ואינטימי, שקיים גם בשירה של המבוגרים באופן אחר.
מעניין. יובל, אז אשאל אותך בהקשר הזה, אז למה לא היו לו חבר'ה? למה הוא לא היה חלק מקבוצה?
אני חושב שהוא מאוד סלד מהפוליטיקה של השירה. הוא לא רוצה להתעסק בפוליטיקה, ויש בסוף אוסף השירים, אנחנו הבאנו נאום שהוא נסע בקבלת פרס ביאליק, והוא מדבר על זה בצורה עדינה ומרומזת, אבל הוא מדבר על האופנות בשירה, והדברים שהוא לא רצה להיות, אני חושב שהוא רצה חופש מוחלט, שאתה חלק מקבוצה, אז אתה גם כפוף איפשהו לדין הקבוצה ולאופנות, אבל זה לא שהוא לא היה איש רעים להתרועע, אני חושב שהוא היה אדם מאוד חברותי ונדיב, הוא היה איש של אנשים, אבל בהקשר הזה אני חושב שזה דרך לשמור על העצמאות המוחלטת שלו, בשירה רציתי רק להוסיף, אני מאוד מסכים על עניין הפשטות, אני חושב שההבדל הוא בדיוק זה, שהפשטות הזו נכתבת מתיבת תעודה אדירה של ידע וניסיון, זה כמו שאומרים תמיד, יש לפיקאסו ציורים שאומרים גם ילד היה יכול לצייר.
כן.
מה החוכמה, אבל פיקאסו מצייר את זה מתוך תיבת תעודה אדירה של כל הניסיון, האומנתי שלו, ואני חושב שזה בדיוק הדוגמה של קרמי. הפשטות הזו היא באה עם תיבת תעודה מאוד משמעותית של ידע והבנה בשירה.
זה תמיד מזכיר לי את עצמי, צופה באולימפיאדה ישנה, 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 רואה את נדיה קומנץ' באחד התרגילים היותר מפורסמים שלה, ואומר לעצמי, כן, גם אני יכול לעשות את זה. לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. קרא עבורנו עוד שיר ברשותך, לבחירתך.
בסדר גמור, אז השיר שאני אקרא הוא שיר בשם משם ואילך, שהוא אחד משירי האהבה מאוד רבים שקרמי כתב. האדמה כבר השתלטה עליי, בחלצי מתחום הדומייה שלך. אש מקבלת את פניי ב-70 לשון. אני עוצר בידיי כמה דוגמאות. משב של שיער על מצחך, אילת כתף אל מול האח, אבל פיך על סף שפתיי. לא הרבה. אבל עכשיו נכונו לי שנים של מחקר ופיינוח. לא בכל יום צומחות לאדם כנפיים של אש ומים.
כמה זה יפה, כמה זה יפה. אולי הערה לסיום תאמרי לנו, את, האם בעינייך ספר הילדים שלו משנות ה-50 שכולנו כל כך מכירים ואוהבים וקוראים לילדות והילדים שלנו שמולי קיפוד, הוא מעיד על הכתיבה שלו? הוא בכלל דומה לכתיבה השירית שלו?
דומה ושונה, זאת אומרת, דיברנו, יש איזשהו קול, אבל ללא ספק הוא כתב אותו לבן שלו. אנחנו מרגישים את, את הפנייה האינטימית, למרות שהוא לא אומר אתה, הוא אומר גדי, נכון? גדי חלה, הוא שכב במיטה. אני חושבת שאפשר לחשוב שזה אותו אדם, זאת אומרת, זה מוכרח להיות אותו אדם, אבל באותו אדם יש הרבה קולות, כמו שאנחנו רואים כמה הוא השתנה לאורך הכתיבה, אבל היכולת הזאת, להיות ילד ולהיות קיפוד, ובשיר אחד שלו שהוא לרחם על מלאך המוות, ולכתוב מין שירי אהבה פשוטים ומלאי כאב ואירוניה, אבל אירוניה שלא מבטלת את הרגש, הכל נמצא שם. זאת אומרת, זה כמו אבן שאתה יכול לחתוך אותה מכאן, לחתוך אותה מכאן, זה להגיד אותה אבן או אותו הים במקרה הזה. זה ים
מקסים.
גדול.
מקסים, והכל נמצא בתוך כל השירים האלה. צריך לומר ברכות על הוצאת הכרכים האלה, תת קרמי, כל גם. השירים בהוצאת מקום לשירה. עורך הספר יובל יבנה, תודה רבה לך גם על העבודה, גם על השיחה, תודה שהיית איתנו, וכמובן
תודה.
גם לך הדוקטור יערה שחורי, תודה שהיית איתנו.
תודה רבה, ביי להתראות.
אל הנושא הבא שלנו, אולי זה בגלל הרעב העולמי לתרבות, אולי בגלל שבתי הקולנוע סגורים, אולי בגלל שכל כך מעט סרטים חדשים משוחררים לאוויר, ואולי בגלל שהם באמת באמת טובים. אבל מה שבטוח הוא שדיבור כזה חזק, משמעותי, מחבק על סרטי אנימציה חדשים, לא שמענו כבר זמן רב. אנחנו נדבר עכשיו על שניים, סול שמוצג בדיסני פלוס, ווולף ווקרס שמוצג ב אפל טיווי, כאמור שני סרטי אנימציה שזוכים להלל רב. נעשה זאת עם תמי ברנשטיין, אנימטורית, ראש המחלקה לאומנויות המסך בבצלאל ומנהלת פסטיבל האנימציה אנימיישן. שלום תמי, תודה שאת איתנו הבוקר.
בוקר טוב.
לפני שניכנס אל שני הסרטים, האם גם את מופתעת באמת השיח הכל כך רב שיש סביב שני הסרטים האלה?
האמת שלא. אני חושבת שבשני הסרטים, ובעיקר בסול של פיקסר שציינת, מדובר בסרטים שמתאימים גם לקהל בוגר. סול בעיקר הוא סרט שכל כך יכול להיות סוחף מבחינת העיסוק, הנושאים שבו הם לחלוטין מתאימים כבר לא רק לילדים, ואולי אפילו בפעם הראשונה ילדים פחות יאהבו את סרט פיקסר הזה. וגם מדובר בעונת האוסקרים, זה בשילוב המגפה העולמית, אני חושבת, מוביל לפופולריות הרבה, כמו שציינת, ששני הסרטים המדהימים האלה.
אז בואי נתחיל ברשותך עם סול, כאמור דיסני פלוס, פיקסר, מה בליבו ומה מפתיע בו כל כך?
הדבר המדהים, ככה חשבתי איך לדבר על הסרט הזה בלי לעשות ספוילר, אבל למעשה קשה לדבר על הסרט הזה, כי כבר, הפך קשה לדבר בלי לעשות ספוילר, מכיוון שכבר בדקה העשירית יש נקודת מפנה מאוד גדולה, ולכן אני אגיד שכל מה שנגיד לא הורס את הצפייה הנפלאה בסרט הזה. אז סול, נשמה, באמת עוסק בנגן ג'אז, וזה אחד הדברים המאפיינים, מוזיקת הג'אז המדהימה לאורך כל הסרט. חובבי הג'אז הולכים כל כך ליהנות מסרט האנימציה הזה. אז ג'ו, הגיבור, מורה למוזיקה, הוא רוצה להצליח כנגן ג'אז, בדקה העשירית של הסרט כבר הוא מוצא את מותו, זה לא כואב לצפייה, זה אפילו נעים, ומכאן העיסוק הוא בחיים שלאחר המוות וברצון לחזור אל הגוף הגשמי שלו. הוא עושה את זה כשהוא פוגש את לא אחרת מאשר טינה פיי, בדיבובה של טינה פיי, המדהימה.
שזה תמיד טוב.
היא מדהימה גם פה כדמות אנימציה, כדיבוב בלבד, דמות שנקראת 22, שזו דמות בעצם של רוח, אם תרצה, שלא רוצה להגיע אל העולם ולהתגשם. היא מעדיפה להישאר למעלה בעולמות העליונים. וכבר מהקווי העלילה הבסיסיים האלה אפשר להבין שמדובר בסרט שעוסק בעולם המטאפיזי. הוא מביא רגעים נפלאים של העיר ניו יורק, היא ממש אחת הכוכבות, ולפי דעתי זה דבר שגם קשור למגפה. אנחנו רוצים לראות ערים, אנחנו רוצים לראות את האנשים בלי מסכות, בהופעות ג'אז, רצים, שרים, הולכים, פוגשים אחד את השני, וניו יורק שם מככבת. כמו קצת בסטרן לייבוביץ',
החדש בנטפליקס.
בנטפליקס, בדיוק. אני חושבת שניו יורק היא שוב כוכבת, וזה אחת הסיבות לפופולריות הגדולה.
אני רוצה רגע לשים דגש ברשותך, תמי, על העובדה, ותקני אותי אם אני טועה, על העובדה שהגיבור הוא גבר שחור. עד כמה זה יוצא דופן בעולמות האנימציה?
זה בעצם הסרט הראשון שבו פיקסאר, שהוא אולפן של גברים לבנים, כמו רוב אולפני האנימציה המסחריים, שם במקום, בפרונט, את הכוכב השחור אפרו-אמריקאי יחד עם מוזיקת הג'אז, ולמעשה זה גם פעם ראשונה שהוא נותן קרדיט כל כך גדול לתסרטאי נוסף מלבד לבמאי, לפי דוקטור, שהוא אפרו-אמריקאי, כלומר הרעיון הוא לא לדבר עלינו, לדבר איתנו. אז ממש כדי לייצג את התרבותיות הזו בצורה מדויקת, הם מבינים שזה בלתי אפשרי שעוד פעם תסרטאים לבנים ידברו על תרבות אחרת, אלא הם באמת מגדילים את קדר הכותבים שלהם, ואנחנו מקבלים גיבור אפרו-אמריקאי עם תרבות אפרו-אמריקאית שלמה, המון דמויות, גם בכיתה שהוא מלמד במוזיקה, בבית הספר. אתה מסתכל כבר במבט ראשון, בדקה הראשונה של הסרט, ואתה רואה כל כך הרבה אנשים בצבעים שונים. גם הנושא המגדרי, אני יכולה לרמוז בלבד שיש פה עניין מגדרי, שבסופו של דבר הדמות שלנו לא תמיד שומרת על ה... כל הגברי שלה. אני לא רוצה לעשות ספוילר יותר מזה, אבל זה גם מאוד מעניין, כן.
אז באמת נשאל, רוחות, מוות, זה בכלל לילדים? היית רוצה שהילדים שלנו יצפו בזה?
הייתי רוצה שיצפו, אני מאלה שבוודאי חושבת שכדאי שיצפו ויחליטו בעצמם, וקצת כמו לטעום. אני מעדיפה שהם יתאמו ויראו האם זה לטעמם או לא לטעמם. אני חושבת שחלק מהמורכבות התסריטית תהיה גדולה עליהם, אבל אני בטוחה שהם ייהנו מהצד הוויזואלי, המרשים והמדהים. זה אחד הסרטים המורכבים גם ויזואלית, יש בו את הצד המאפיין של העיר, של הדמויות הנקרא לזה ריאליסטיות, לצד עולם דמיוני שהוא נראה קצת כמו מרקב באנימציה תלת ממד, מאוד מאוד ורסטילי. אני חושבת שיהיו ילדים שיעופו לרעיונות, ואפילו זה יהיה פתח לדבר איתם קצת על מוות, על העולם שאחרי, על התשוקה לחיים, על הגשמה, ויהיו כאלה שלא יאהבו את זה, אבל לא בגלל רק נושא המוות, אלא בגלל המורכבות וההפשטה שבהם.
בואי נעבור מסול לוולף ווקרס.
טוב, זה ממש הקצה השני, זה ללכת במצפן מצפון לדרום. מוליכי הזאבים, כמו שקוראים לו, כמו שאמרת, אפשר לראות אותו באפל טיווי, ואגב, שבוע ראשון חינם, אז זה נגיש לכולם, ואני מאוד מאוד ממליצה לראות אותו. הוא בעצם סרט אירי. כן, סטודיו קטן, קרטון סלון, קטן ביחס לפיקסאר, יושבים בקילקני, באירלנד, שזה נושא נורא מעניין. הם כבר כמה שנים טובות מתחרים על האוסקר מול פיקסאר, שזה באמת מדהים, וקצת קל אולי להיות האנדרדוג לצד פיקסאר, שכל פעם צריכים להמציא את עצמם מחדש ולראות איך הם מייצרים משהו שהוא מסחרי, ועדיין מספר משהו חדש שלא ראינו על המסך. החבר'ה מגיעים מקילקני, וכל פעם מצליחים התרבות האירית, להפתיע ולרגש מאוד. זה הסרט, הם עושים גם סרטים קצרים, קרטון צלול, וגם פיצ'רים, סרטים באורך מלא, וזה הסרט הרביעי שלהם שכנראה יהיה מועמד גם הוא לאוסקר. אני רק אגיד כמה מילים, כי זה נורא מעניין, אנימציה אירית אף אחד לא מכיר עד שהסטודיו הזה לא קם, היא התפתחה הודות לדון בלוט, אנימטור מאוד בכיר של דיזני, שעזב ובשנות ה-80 הקים שם סטודיו, הקים קורס אנימציה באיזה בית ספר קטן וזניח, והבימאים והיוצרים של הסרט הזה במקרה לקחו את הקורס הזה ושם התאהבו, ולאט לאט פיתחו את האנימציה באירלנד, כשהאנימציה הזו במופגן היא אנימציה קלאסית. הם לא מחפשים להיכנס לאנימציית המחשב הזו של פיקסאר, וזה אחד מהדברים המרגשים בסרט הזה, שמבוסס על אגדה אירית, גם על עובדות היסטוריות שקשורות לכיבוש האנגלי המאוד אכזרי שהיה באנגליה, באירלנד,
במאה ה-17, אנחנו בכלל, הם לוקחים אותנו 300 שנים אחורה, 400 שנים אחורה.
וזה בדיוק העניין, אתה מרגיש שאתה במסע בזמן, גם בגלל שהקראפט, העשייה הידנית, אתה יושב מול המסך ואתה רואה עיפרון, אתה רואה צבע, כל כך יפה ויזואלי, זה סרט שגם אם לא תאהבו את העלילה, או אתם, הילדים, לא יאהבו את העלילה, את החלק הוויזואלי, אף אחד מכם לא ישכח. סיפור על שתי בנות, וזה כבר נחמד, שוב, גיבורות ילדות שמובילות, עוצמתיות מאוד, שונות זו מזו, מחפשות את הקול שלהם בעולם הזה, שתי דמויות יחסית בודדות חברתית, אני חושבת שהוא סרט חדשני ומרתק, באופן שבו הוא לוקח אגדה אירית, ואם דיברנו קודם על ההקשר ההיסטורי, אז באמת בכיבוש אירלנד על ידי האנגלים, בעצם הוכחדה קהילת הזאבים, וזהו הבסיס של הסרט. החיים של האנדרדוגים הזאבים לעומת הרצון לחסל אותם, גם בלי לתת ספוילרים יותר מדי, זה סרט שבאמת יש בו כל כך הרבה הפתעות מרגשות שאתם תאהבו. אני חושבת שגם מעניין לדבר על זה שיש פה תסרטאית, אישה, בנוסף לטום מור, ורוס סטיוארט יצר עם טום מור בעבר סרטים שהגיעו לאקרנים וזכו להצלחה מאוד יפה בישראל, גם בטלוויזיה, שיר הים, המפרנסת, הסודות של קלט. שווה מאוד לראות את הסרט הזה.
כי בעצם תמי זה מה שאנחנו תמיד אומרים, בעצם זה שיפתחו עבור היוצרים את הדלת, באופן טבעי גם אתם עוד תשתנו, תשים תסריטאי שחור, הסרט יהיה שחור, תשים תסריטאית אישה, הסרט יהיה ידון בנושאים האלה, בוודאי זה משנה את התרבות של כולנו. נאמר שוב, סול בדיזני פלוס, וולף ווקרס באפל טיווי, תמי ברנשטיין, אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, יום טוב. ביי ביי. יואלי מן אלחב יומא יומא יואה יואלי.
داي هون انت مالك ليش حاطة نقري وسارحة بخيالي ليش واقفة ضدي بس مبدعة بمجالي تانجو بده اتنين ما احنا قلنا لك اللي بيعرف شو رقص بيحكي عن الأرضوجة تحبينا ولا تدري ما هي موضة قلبك آخر فترة انتي ناسية بالأوضة حبك صار زي سفينة متلف برمودا بخفي الناس ببيفي بتقلب دن بيشكي موت تمسي بيبكي أغلي عصي وعشكي أنا مجنون أنا مجنون يخرب بيت الحب عليون جمالك شو مفتون مهم أنا مهم أنا وين الفكرة تكون متسلط وانا نكرة لحبيبي روحنا مفيق بكرة بكرة أحلى الحياة أحلى معاك أو بدونك حب جميل بس أنا أجمل قدام دمك الخفيف أنا بقدر أتقال عندي ليجو فوق وانت تحت مش مصدق فوت عجوجل اسأل مش فاهم لسه ليه ما نزبط على إنه اللي براسك بلف تحت إجرياء رؤيتك سوقيتك وصيتك ما بمشو لا ما فيش مجال أفهمك أكتر عبثة أنا كان بودي نصير ذا لافرز وفي نفس الوقت قادر عم أبدأ أحافظ حريتي مش كل مين حاول شيء اترفض سوري يا بيبي الوضع باظت خلص يا ويلي مين الحب يوم
אל תגידו לי שאתם לא רוקדים עכשיו, יאוולי, יאוולי, מין נלחוב. אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מה ששמענו עכשיו הוא מתוך האלבום החדש שבאב, יאוולי, מין נלחוב, קוראים לשיר הזה. מי שכתבו את המילים וגם שרים זו ספה התחות ואבו בקר, ובדיוק באלבום הזה נדון עכשיו. מצד אחד הוא נולד בבית יהודי דתי בנחלאות, המוות של הסבתא האהובה שלו גרם לו לרצות לשוב אל קולות הבית, הקולות הערבים, השפה, האוכל, כמובן כמובן המוסיקה. עכשיו הוא משתף פעולה באלבום חדש עם קבוצה של ראפרים ערבים תחת הכותרת, כמו ששמעתם, שבאב. הוא נמצא איתנו ולצידו גם אורחת, רם מזרחי, די-ג'יי ויזם תרבות. בוקר טוב לך.
בוקר מצוין.
וסף החתכות שאותה שמענו, שלום, גם היא איתנו.
היי, בוקר טוב.
בוקר טוב גם לך. איזה כיף, איזה יופי של מוסיקה. רם, קח אותי רגע אחורה, מדוע ומתי הבנת בדיוק שאתה רוצה לקחת את הפרויקט הזה על הכתפיים שלך?
אני כבר בשש שנים האחרונות עושה סדרת אירועים, ליין של מסיבות, מפגשים במזקקה בירושלים, שכולו מוקדש למוזיקה הערבית החדשה. קוראים לזה ערב חד לשוני או מונולינגווה, ולאט לאט תוך כדי תנועה הצטבר קולקטיב של אנשים שאני מארח, למעלה מ10 ראפרים שכל פעם אני מארח 2 או 3 בכל תקלוט, ודיג'אים, ואחרי שהפכה להיות גם קהילה סביב זה. אם הייתם מגיעים לאירוע אתם יכולים לראות בחורה עם חיג'אב רוקדת ליד בחור חרדי בירושלים, ואפילו, אני חושב שהיה רוב ערבי באירועים האחרונים, ממזרח העיר. אז באיזשהו שלב, אחרי 6 שנים, פסטיבלים בארץ ובעולם, והאירועים האלה, הגיע הזמן שנעשה משהו מקורי ביחד. לקחתי 6 ראפרים שאני מארח אותם הרבה פעמים, ו5 מפיקים מוזיקליים יהודים, ועוד כל מיני מוזיקאים שהכנסנו, וביחד יצרנו את האלבום הזה, שבאב.
הזכרתי את סבתא שלך, זכרה לברכה. מה במוות שלך גרם לך, שלה גרם לך לגעגוע?
אני גדלתי בבית של סבתא שלי עם כל המשפחה המורחבת בנחלאות, וסבתא שלי עלתה מחלב בסוריה. אז התרבות שלי שגדלתי בה, גם מצד אחד מאוד מאוד יהודית, גם דתית, ומצד שני ערבית, באוכל, בשפה, במוזיקה ובתרבות. אז אני יכול להגדיר את עצמי כערבי-יהודי, זה הדרך היחידה שאני יכול להתחבר אליה, ובאמת שסבתא שלי נפטרה, רציתי לעשות משהו לשמר את המסורת שגדלתי בה, ומשהו לזכרה.
זה כאילו, זה במין התחושה שגזלו את זה מאיתנו, שחתכו מאיתנו חלק כל כך מרכזי מהתרבות שלנו?
כן, אני לא יודע מהי תרבות מזרחית אם היא לא תרבות ערבית. הדבר הזה שנקרא תרבות מזרחית הוא תרבות ערבית. זה הבית שאני גדלתי בו, זה השורשים שלי. אני רוצה לעשות, לשמור את המסורת ואת ההיסטוריה שממנה אני בא, אז אני הולך לשפה הערבית. זה המקום שגדלתי בו.
אבל היה איזשהו קו תפר, הבנת שיש הבדל בין מה ששמענו בילדותנו של אום קולטום ופירוז לבין משרו הלילה. הבנת שיש, פתאום יש משהו חדש שנולד.
נכון, גם אמרת את משרו הלילה, שזה ספציפית הלהקה הראשונה ששמעתי ממדינה ערבית או בשפה ערבית שהיא לא מוזיקה ערבית קלאסית. העולם הזה כל כך עשיר, השפה הערבית זה השפה הרביעית המדוברת בעולם. יש כמויות של מוזיקה פה מסביב במדינות שכנות, ופה בתוך איפה שאנחנו חיים, יש כל כך הרבה שפע של מגוון מוזיקלי חדש. עכשיו אני אומר מוזיקה ערבית חדשה, מה זה בעצם מוזיקה ערבית היום? זה מוזיקה ערבית מערבית, מה שאתם שומעים באלבום זה היפ-הופ, היפ-הופ מערבי שמגיע מארצות הברית, ביחד עם השפה ואלמנטים של סולמות ערבים, של מקאמים, והדבר הזה שהוא מוזיקה ערבית נפרס ונפתח לכל כך הרבה ז'אנרים, זאת אומרת יש פאנק ערבי, או בלוז ערבי, או ג'אג, או טכנו, או טרנס. אתה יכול למצוא כל ז'אנר אפשרי.
כל מה שרק אפשר. אנחנו גם כמובן כאן אצלנו בתוכנית מנסים להשמיע כמה שאנחנו יכולים מהסוגה הזו. עכשיו ברקע אנחנו שומעים את אריס, גם הוא מתוך האלבום הזה, שבאב. נעבור אלייך ברשותך, ספה. החיבור הזה לאלבום הזה, השיתוף פעולה עם רם, בא לך בקלות?
מה זה כאילו בקלות, אתה מבין, אתה יודע, בהתחלה פחדתי להשתתף, כי אני תמיד מציגה את עצמי כרפרת פלסטינאית, ועד שם יש מפיקים יהודים, וזה פשוט איכשהו, אתה יודע, עושה בעיות אחרי זה, פחות הופעות במדינות ערב, לא יודעת, אתה יודע, מסתכלים על זה. אבל אז רב מרגיע אותי שיש כבר להקה גם פלסטינאית. יש להקה.
איך הוא הרגיע אותך?
אני אסביר. שיש להקה גם פלסטינאית, גם רפרים שעשו אצל מפיק יהודי שם, שהוא איתמר, שהוא גם איתנו באלבום. ואז אמרתי כן, כאילו אני רציתי לעשות
את זה. איתמר זיגלר, נכון? אם אני לא טועה, נכון?
כן, הוא הפיק את האלבום האחרון של דם, אז...
כן. בבקשה, סבא.
ואז נרגעתי, כן.
כי באמת, אתם בין הפטיש לסדן, אנחנו שומעים את זה רבות משחקניות ושחקנים, זמרות וזמרים שמופיעים אצלנו כאן בתוכנית, הם לא יכולים לצאת טוב מאף צד. הצד הזה כועס עליהם, והצד הזה כועס עליהם, והם תמיד תקועים באמצע, וכל מה שהם רוצים זה לעשות את האומנות שלהם בסך הכל.
זה הסיפור שלנו, את האמת, כן. הרבה דברים שאנחנו מפספסים.
באיזה תכנים המוסיקה שלך, אם הייתי מבין ערבית, לצערי הרב, אני מתבייש בכך, אני לא מבין את השפה. במה המילים שלך כראפרית שונות ממילים של ראפר גבר, למשל?
אני כאישה ב-34, אני כאילו מציגה את עצמי ככוח של נשים. אני תמיד מדברת על הכוח של נשים בשירים שלי, לחזק את הנשים. לא רק כאילו במגזר שלנו, אני כן שרה בערבית, אבל המסר שלי זה לכל העולם, לכל הבנות בעולם, לא רק במגזר שלנו, וגם כאילו אפילו בשיר הזה שהוא יותר, אתה יודע, זה יותר לרקוד, כיף כזה. זה מדבר על אהבה, על זה ששני אנשים לא הולך להם ביחד, אבל גם שם יש את האגו של, של האישה החזקה. אני גם הכנסתי את זה לשם. וזה המסר שלי.
אבל את גם מדברת בתכנים מאוד מאוד קשים, את גם מדברת על אלימות, את מדברת על אונס, את מדברת על מצבם מינית. של נשים.
כן, 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 אני לא מדברת רק כאילו, היי, אישה, תהי חזקה, זה לא בדיוק ככה, אני פשוט אמרתי את זה כאילו, אתה יודע, בדרך כלל. אבל כן, אני מדברת על דברים קשים, כן, לא לחז בכי אני לא עברתי, אבל תמיד יש בין ה, אתה יודע, כאילו... את הסיפור האישי בין המילים, אבל כן, על הטרדה מינית, על אלימות נגד נשים, על דברים שאני כן עברתי וראיתי בנות אחרות שהן עברו, ופשוט הרבבתי את זה בסיפור שיצא כאילו פחות אישי, אבל כן.
איך זה מתקבל?
מאיזה בחינה?
איך התכנים שלך כאשר את שרה אותם, כאשר את מופיעה איתם, כאשר את מקליטה אותם, יש. הם מתקבלים בחברה שלך?
בדרך כלל, כאילו, יש את ההייטרס ויש את אלה שאוהבים, גם בנים וגם בנות. יש כאלה שכן אוהבים את המסר הזה, ואוהבים את הסיפור, כאילו, שאני מביאה לבמה, ויש אנשים שאומרים, כאילו, לכי תתחתני, לכי תהיה בבית, וזה... אני עדיין כאילו אישה בשבילהם במגזר שלנו, זה לא כל כך מקובל כאילו להיות רפרית ובת 34 וסינגל ומוזלימית וכל זה, אתה מבין? אז כן, יש כאלה
שיודעים. לא רק בת 34, לא רק אישה, אלא גם רווקה בכלל.
נכון,
נכון. כוח נשי, כוח נשי. נאמר לאנשים, שבאב, זה האלבום, באמת המוסיקה פשוט מצוינת, צריך לברך אתכם על הדבר הזה. רם מזרחי וסף החתכות, תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
אני אשמח להגיד שאם רוצים למצוא אותנו, זה שבאב מיוזיק לייבל, ותודה רבה ושיהיה בוקר ויום נפלא.
תודה על כך. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.